אז כמו שהמאזינים שנמצאים בקבוצת הוואטסאפ שלנו חובה להשוות יודעים, אורן ואני עשינו קעקוע ביחד.
כן, וזה בעצם קעקוע של אסור להשוות. זה משקף את כמה שהדבר הזה חשוב לנו.
כן, בחרנו במוטיב של השואל והקיפוד, שזה מוטיב שהתייחסנו אליו בפרק 0 שלנו שנמצא בפיד שאתם יכולים להאזין.
האמת היא שזה היה פרק 0.5, יש שם את כל ההסבר.
כן, אז בעצם יש שם את ההסבר על זה שהקיפוד יודע דבר אחד גדול, כלומר יש לו מודל אחד לחיים, והשואל יש לו, יודע הרבה דברים קטנים, אז יש לו הרבה מודלים קטנים לחיים, ואנחנו כמובן פודקאסט של שואלים. אז בעצם לכל אחד מאיתנו יש שואל חדש על הזרוע שלו.
כן, וכל אחד עשה את שלו בגרסה שהיא קצת מותאמת. לכך אגב יש גם קיפוד וגם שואל, לי יש רק שואל, כי רציתי להביע עמדה נחרצת, שזה מצחיק, כי זה בעצם משהו שקיפוד היה עושה.
ואצל שנינו יש אלמנטים כאלה של פיקסלים, שבעצם מייצגים את הקונספט של לעבור מנתונים לידע, כלומר לקחת הרבה חתיכות קטנות ולהרכיב אותן לאיזשהו פאזל אחד גדול. אז יש איזה כל מיני רבדים ומשמעויות, ואנחנו על הדבר הזה כבר, מה, 9 חודשים לקח לנו להחליט סופית, כאילו לעשות את זה אשכרה, אנחנו מדברים על זה מלא זמן, ולא מה שעשינו את זה עד לאחרונה.
נכון, וגם בשבועות עד ליום שעשינו את הקעקוע, היה לנו מלא דיסקוסים עם האמן, הוא שלח לנו כמה וכמה סקיצות, בהתחלה זה היה כיוון ממש לא טוב, אז היינו צריכים לחשוב מחדש, אבל חלק מהרעיונות של האמן היו שונים משלנו, וכן הלכנו על מה שהוא חשב, אז היה תהליך מאוד מעניין.
אז כשהיינו שם בסטודיו, היה מישהו שהייתה לו התלבטות מעניינת ודיבר איתנו על זה, אז עם רשותו איבדנו את זה לצורת שאלה של אסור להשוות, ואנחנו ננסה לענות על השאלה של רונן, שם בדוי.
אז כן, אז רונן שואל, היי חגי ואורן, אני בן 28, ומאז שאני טינג'ר תמיד רציתי לעשות קעקוע. בכל רגע נתון היו לי בראש 2 או 3 רעיונות שונים לקעקוע שהיו מתחלפים מדי פעם. אבל זה אף פעם לא יצא לפועל, כי תמיד הפחד היה יותר גדול מהרצון. לא בגלל המחיר, או בגלל שזה כואב, או בגלל שלוקח לזה זמן להחלים, למרות שאלה גם עניינים די מפחידים. מה שבאמת מפחיד אותי, זו המחשבה שיבוא יום ואני אסתכל על השינוי הבלתי הפיך הזה שעשיתי לגוף של עצמי, ואני אתחרט. אני רוצה למחוק או לשנות את הקעקוע, וזה לא יהיה אפשרי. לאחרונה, האח הגדול שלי הציע שאני והוא נעשה ביחד קעקוע. יש לו רעיון ממש חמוד שמתחבר לבדיחה פנימית שיש לנו מאז שאנחנו ילדים, אבל שגם יכול להיות קעקוע יפה בלי קשר. אז נראה לי שהגיע הזמן להתמודד עם כל הפחדים שלי וללכת על זה. אבל אני עדיין ממש תקוע על העניין הזה של החרטה. אז בבקשה תעזרו לי. איך אני יכול לדעת, לפני שאני מתקעקע, שאני לא אתחרט?
עכשיו יש משהו מצחיק בהלכת לשני אנשים שא' כבר יש להם קעקועים, וב' עכשיו ממש עוד רגע עושים עוד אחד, ולשאול אותם, תגידו, מה אתם אומרים? כדאי לעשות קעקוע או לא? כי זה כזה, ברור מה התשובה שלנו, נכון? אבל זאת שאלה שעולה המון, אני חושב שהיא עלתה יותר כשאנחנו היינו הרבה יותר צעירים, היום להתקעקע נעשה הרבה יותר מיינסטרימי, כאילו זה לא דבר שרק מעטים עושים, אלא כמו שאבא שלי אמר כשהוא היה בתל אביב פעם אחרונה, מה זה? צריך לחפש כדי למצוא מישהו בלי קעקוע? אבל זה עדיין, יש פה החלטה, וגם אני זוכר לפני הקעקוע הראשון, שממש בעיה לפני, אמרתי, רגע, אתה עושה משהו שהוא באמת לתמיד, מה עושים עם זה?
כן, וגם כשאנשים רואים את הקעקוע החדש, שהוא, אמנם היו לי קעקועים קודמים, אבל זה בבירור הכי בולט, כי הוא ממש על העמה, איפה שטישרט לא מסתיר אותו, אז הרבה אנשים רואים את זה ושואלים אותי, איך ידעתי שאני לא הולך להתחרט? פעם היו שואלים, כשתהיה בן 80, איך תרגיש עם הקעקוע הזה? ואני חושב שהחרטה, באופן כללי, היא רגש ממש מעניין. בעצם כשאנחנו מפחדים מחרטה ולכן לא עושים משהו, אנחנו מקבלים החלטות לפי מה שאנחנו מדמיינים שהעצמי העתידי שלנו עלול לחשוב עלינו. אבל מה אנחנו בעצם יודעים על העצמי העתידי הזה? אם הוא בדיוק כמונו, אז הוא יאהב את הקעקוע בדיוק כמו שאנחנו אוהבים אותו. אז זה איזשהו מישהו אחר שאומר לנו מה לעשות.
כן, אני מסכים שיש פה איזה עניין של לכוון למישהו שהוא לא אתה, ואתה צריך לחשוב על איך אתה מכוון, איך אתה יוצר משהו שבאמת יפנה לבן אדם הזה בעתיד, בערך כמו שהוא פונה לבן אדם שאתה נמצא בהווה. ובשביל זה אנחנו צריכים ללכת לדברים שהצליחו לדבר לאנשים מדורות שונים, סיפורים גדולים, כמו למשל האיליאדה של הומרוס.
אני חושב שאני פחות מודאג ממך מחרטה באופן כללי. אני חושב שהיחס הזה לרונן של העתיד, לצורך העניין, הוא מקבל יותר מדי משקל הרבה פעמים. ואני גם חושב שרונן מסתכל על התלבטות מזווית צרה מדי. הוא חושב, אוקיי, היום אני אוהב את זה בכל מיני דרכים, ובעתיד אני אחשוב אחרת, והוא מפספס הרבה סוגים של טוב שיכולים לצאת לו מהקעקוע. כי לדעתי, לעשות קעקוע זה כמו לבנות את מגדל אייפל.
מלא עבודה, מלא כסף, ובסוף נתקעת עם זה לנצח?
אז זהו, שלאו דווקא. רונן, אתה ידעת שמגדל אייפל היה אמור להיות זמני? בנו אותו בתור אטרקציה לתערוכה העולמית של 1889, לרגל 100 שנה למהפכה הצרפתית. והתוכנית הייתה שהוא יעמוד שם למשך 20 שנה, ואז יפרקו אותו. והאמת היא שאם תנסה רגע לשכוח את המעמד האיקוני שיש למגדל הזה היום, ופשוט תסתכל עליו בתור מבנה, בוואקום, זה די מפתיע שלא פרקו אותו. כלומר, תראה, זה הישג טכנולוגי מרשים בהחלט. כשבנו אותו, הוא היה לא רק הבניין הראשון מעל 300 מטר שבני אדם בנו, אלא הוא היה הבניין הראשון מעל 200 מטר. זאת אומרת, זו הייתה קפיצה מטורפת במה שבני אדם מסוגלים לעשות. שזה הופך את זה לאטרקציה ממש הגיונית לתערוכה עולמית. המטרה של כל התערוכה הייתה לתת לצרפת הזדמנות להשוויץ ביכולות הטכנולוגיות והיכולות התרבותיות שלה לעיני העולם. אבל בואו, זה עמוד. כל התכלית שלו זה להיות כמה שיותר גבוה ולא ליפול ברוח. אין לו שום קישוטים, אין לו כמעט שטח פנימי שימושי למשהו. כל מה שהוא עושה זה לעמוד שם ולא ליפול. ובתוך ההקשר של פריז הוא ממש מוזר. אנחנו מדברים על עיר מפורסמת ביופיה, כולה אבן ושיש, שער הניצחון, הלובר, הנוטרדם, וביניהם התפלצת ההיפר-מודרנית הזאת.
טוב, גם לנו בירושלים יש בדיוק דבר כזה, יש לנו את גשר המיתרים, שגם הוא לא נראה כמו שום דבר אחר שיש מסביבו, למרות שזה הולך להשתנות כשהולכים להיות מסביבו מגדלים עצומים ומודרניים יותר, אבל הייתה הרבה התנגדות לדבר הזה. הרבה אנשים שאמרו, מה פתאום, זה לא קשור, זה משהו שלא נראה כמו שער העיר, ואני חושב שהיום קשה לדמיין את ירושלים בלי זה, אבל כשאנחנו היינו צעירים והתחילו לדבר על הדבר הזה, זה נראה הזוי לכולם שעושים דבר כזה.
שמע, אני עדיין הייטר של גשר המיתרים. אבל כמו גשר המיתרים, גם מגדל אייפל, הרבה מאוד מקומיים שנאו אותו שנאה תהומית. היה איזה מכתב שכתבו 200 סופרים וציירים ואדריכלים וכל מיני סוגים של פריזאים, להתנגד לפני שהבנייה התחילה אפילו, להגיד אל תשימו את זה בעיר שלנו. ויש אגדה ידועה שהסופר גי דה מופסן היה אוכל צהריים כל יום במסעדה בגובה של מגדל אייפל, פשוט כי זה המקום היחיד בעיר שלא רואים ממנו את המגדל המכוער הזה.
אז איך יכול להיות שהמגדל הזה שרד? כלומר, אם היו אמורים לפרק אותו ב-1909, אז למה לא פרקו אותו ב-1909?
אז זה קרה מסיבה ממש לא צפויה. לגמרי במקרה, בין הבנייה של המגדל למתי שהיו אמורים להרוס אותו, המציאו את הרדיו. וגילו שמגדל אייפל הוא מקום נהדר לשדר ממנו רדיו, ואז בהמשך היה את מלחמת העולם הראשונה, והשתמשו בו בשביל לשבש אותות רדיו של האויב הגרמני, ובגלל הדבר הזה, בלי שום קשר לאם זה בכלל יפה או מכוער, החליטו לדחות את ההריסה. ואז בגלל שדחו אותו, הוא הספיק לצבור יותר ויותר אהבה, מלא אנשים באו לבקר אותו, ולאט לאט הוא קיבל מעמד חדש בתור סמל איקוני של פריז ושל כל צרפת, ועד שהוא הפסיק להיות שימושי לצרכים פרקטיים, כבר היה ממש בלתי מתקבל על הדעת לפרק אותו. והיום כמובן, אף אחד לא יחלום על כזה דבר. אז מה אנחנו יכולים ללמוד ממגדל אייפל? שלא צריך למהר להכריע שמשהו ישן הוא חסר ערך, אפילו אם ברור שהתפקיד המקורי שלו כבר לא רלוונטי. או במילים אחרות, שאולי יותר יעזרו לרונן, אם אנחנו בונים משהו היום, יכול להיות שיהיה לו ערך בעתיד בגלל סיבות שאנחנו בכלל לא חושבים עליהם עכשיו. רונן, אתה אומר שאתה מפחד שרונן העתידי יתחרט על ההחלטה של רונן של היום לעשות את הקעקוע הזה. אז במקום לשכנע אותך שזה לא יקרה, אני רוצה רגע לפנות ישירות לרונן העתידי, ולשכנע אותו שהקעקוע הזה בין ה-20 או 30 או 40 שנה שרונן מעבר עשה, הוא דווקא כן מוצלח.
למה? כי זה שיפר לו את הקליטה של 5G שיש לו ביד? מה הטיעון? אני לא לגמרי רואה את ההקבלה.
טוב, כן, זה לא יקרה, להשתיל 5G זה לא דבר שקורה באמת, ואני גם לא רוצה להגיד שאין דבר כזה קעקוע שהיה עדיף לו לעשות. יש גם מבנים בני 30 או 40 או 100 שנה שכן עדיף להרוס ולבנות במקומה משהו מוצלח יותר. מה שאני מנסה לומר זה שיש יותר מדרך אחת להיות ישן וטוב. האמת, לגבי בניינים ישנים, אני שיניתי את דעתי האישית בנושא עם השנים. הייתה תקופה, אני עובד בגורד שחקים של צופי על תל אביב, והייתה תקופה שהייתי עומד בחלון ומסתכל על כל הבנייה המכוערת של מרכז תל אביב, כל מיני בניינים של 2 ו-3 קומות שהם בני 100 שנה, ויש כל מיני מזגנים מדלדלים מהם וקבלים ופשוט לא אסתטי. והייתי חושב לעצמי, מישהו צריך לבוא עם בולדוזר ולשטח את כל זה ולבנות בניינים גבוהים ומודרניים יותר. ובאותה תקופה דמיינתי שהסיבה שזה לא קורה זה שיש כל מיני זקנים שמרנים שסבא שלהם בנה את הבניין, והם מתנגדים לכל שינוי מתוך פרינציפ כללי, ופשוט רוצים שהכל ייראה בדיוק כמו שהוא נראה פעם. ואני חושב שאולי זו הגישה שרונן מדמיין שתהיה לרונן העתידי. אני מדמיין אותו בעוד 30 שנה אחרי שהקעקוע ידהק קצת, והטעם שלו ישתנה קצת, והוא אוהב מקום אחר בחיים, ורונן של היום מדמיין את רונן העתידי אומר, צריך להביא בולדוזר ולבנות כאן משהו חדש. אז אולי אני יכול לעזור לרונן העתידי לראות את זה קצת אחרת, כמו שאני רואה אחרת את הבניינים האלה בתל אביב. בפרק 38 של אסור להשוות, מהפכה בחינוך וכמו ניו יורק, אני דיברתי על ג'יין ג'ייקובס, והספר שלה על תכנון עירוני, המוות והחיים של ערים אמריקאיות. אחת הטענות שלה היא שעיר לא יכולה להיות בריאה בלי בניינים ישנים, ולא סתם ישנים, אלא ישנים ומרופטים שאף אחד לא שיפץ. הסיבה היא שבניין מרופט זה אומר שכירות נמוכה, ושכירות נמוכה זה אומר שאפשר לשים שם עסקים פחות רווחיים ותושבים פחות עשירים. סניף של קסטרו או ג'ירף או משהו כזה ממש סולידי יכול להרשות לעצמו שכירות גבוהה, אבל אם אנחנו רוצים שיהיה לנו בשכונה חנות ספרים יד שנייה למשל, זה יכול לקרות רק בתוך בניין שלא דורש את השכירות הכי גבוהה שאפשר. ובשביל שכונה באמת תוססת עם מגוון גדול של אנשים ודברים לעשות, חייבים את הערבוב הזה, את הגיוון בסוגי הבניינים שמאפשר גיוון בסוגי העסקים והאנשים.
אני מבין שאתה אומר, אוקיי, לבניינים ישנים יש ערך עבור העיר, הם מחזיקים בעיר איזשהו משהו, אבל מה המקבילה בקעקוע? מה הקעקוע מחזיק עליך שמאפשר, כאילו מה זה, הוא לא מאפשר איזה אקוסיסטם בגוף שלך, מה הוא מאפשר מבחינתך?
אז דרך אחרת לחשוב על מה שג'יין ג'ייקובס אומרת, זה שבניין ישן מגלם בתוכו מלא אנרגיה, עבודה וכסף ומאמץ ולא יודע, אישורים עירוניים, וזה הכל כבר שילם על עצמו. זאת אומרת, אנחנו יכולים עכשיו ליהנות ממשהו שבנו עבורנו בעבר, והוא עכשיו עומד שם ויכול להמשיך לתת לנו ערך. ובאותה צורה, רונן של עכשיו משקיע כבר זמן ומחשבה ומאמץ, ואם הוא יעשה את הקעקוע ישקיע גם כסף וכאב כדי ליצור את הקעקוע הזה. הוא ישקול סקיצות שונות, הוא ידסקס עם אח שלו, הוא יישב בסטודיו וישרוד את החוויה עצמה, וזה ערך צבור. והערך צבור הזה יישאר על האור שלו עכשיו לשארית חייו, אם הוא רק ידע להעריך אותו. ויותר מזה, בניין הוא עדות פיזית לתקופה מסוימת בחיים של עיר. הוא מגלם בתוכו סיפור היסטורי. מישהו בנה אותו מסיבה מסוימת, בתוך הקשר היסטורי מסוים, השתמשו בו באופן מסוים, וגם סיפור תרבותי. הוא משקף סגנון אמנותי, טעם של אנשים, מה היה יפה ביניהם, מה היה חדש ומרגש, כל מיני דברים על החברה והאנשים שהיו שם אז. ואם אנחנו נשמר את הבניין הזה, אז הוא ינחיח בשבילנו את העולם הזה שהיה פעם. הוא יאפשר לנו לגעת ולהתחבר לעבר.
אבל אני חושב שזה בדיוק החשש, שגם רונן וגם אנשים אחרים שדיברתי איתם על קעקועים מדברים עליו. החשש הזה שיהיה עליי משהו שהוא כבר לא, שהוא משקף תקופה שהיא כבר לא אני, שהיא משהו אחר, ולנו כבני אדם הרבה פעמים מאוד לא נעים עם מי שהיינו פעם. אם אתם רוצים הדגמה ואתם מעל גיל, בואו ניקח 24-25, לכו תפתחו עכשיו, אני לא יודע, תיעוד כלשהו של שיחה שהייתה לכם בגיל 14-15-16, ותגידו לי אם אתם לא מתקפלים לחלוטין מרוב קרינג', כי זה מה שקורה לי כשאני נכנס לתיעודים האלה. זה ממש קשה לראות את התיעוד של התקופה הזו שהייתה פעם.
כן, אני לא הייתי אומר את מה שאמרתי, אם רונן היה בן 18, אבל הוא בן 28, והוא גם אמר שהוא השקיע כבר הרבה מחשבה בקעקוע. אם הייתי עומד לידו בטיול לפני צבא בטיילת באילת, והוא היה אומר, יאללה, בוא ניכנס למקעקע הזה ונעשה טרייבל על השרירים של היד, כי יש לי כאלה שרירים יפים עכשיו, כי אני בן 18. זה היה סיפור אחר. יש בניינים שיותר רגיוני לשמר, כמו מגדל אייפל, ואם זה איזה, לא יודע, מגדל שמירה רנדומלי מעץ ופעתי העיר, כנראה שזה לא מצדיק את אותה חשיבה. אבל בגלל שזה כן משהו שהוא משמעותי לו עכשיו, אז לא משנה מה יקרה בעתיד, זה תמיד יהיה נכון שבגיל 28, הקעקוע הזה עם אח שלך שיקף משהו חשוב לגביך. והאמת היא שהאדם שהיית בגיל 28 בכל מקרה ילווה אותך לתוך כל תקופה עתידית. אז אני חושב שיש משהו מאוד יפה בלהחזיק ממנטו מוחשי פיזי של האיש הזה. ויותר מזה, הקעקוע ילווה אותך בכל הרגעים הגדולים שיהיו לך בהמשך. הוא יופיע בתמונות, הוא יהיה חלק מזיכרונות, והוא ילך ויצבור יותר משמעות כי הוא בן לוויה תמידי. אולי יהיה לך תינוק, והתינוק יצחק מהקעקוע. אולי אתה ואח שלך, או אתה ומישהו אחר, תפתחו בדיחה פנימית חדשה שקשורה לקעקוע הזה. ומהבחינה הזו, אמנות היא אפילו יותר חזקה מאשר בנייה, כי זה מהטבע של אמנות שהיא הולכת וצוברת עוד משמעות. אני נכנס כאן קצת לנושא לא קשור, אבל אני חושב שזה הרבה מהערך של שייקספיר למשל. אני מאוד אוהב את שייקספיר פשוט כמחזאי, אבל הייתי אומר שרוב הערך שאנחנו מקבלים היום מלקרוא שייקספיר, זה להתחבר למאות שנים של מסורת תרבותית, של אנשים שעושים רפרנס לשייקספיר, ועושים רפרנס לאנשים שעושים רפרנס לשייקספיר, וזה עכשיו בסיס של משהו הרבה יותר גדול ועשיר.
זה ממש נכון, הייתי השבוע בהקרנה של הקלטה של הצגה של שייקספיר, של המלט, וממש ראו איך כל פעם שמגיעים למשפט כזה שהפך להיות אבן מרכזית בתרבות המערבית, אז כל הקהל כזה, אה, הוא אמר את המשפט, איזה יופי, המשפט נאמר על מלא משפטים כאלה. שיש משהו שזה כבר לא הדבר עצמו, אלא הערך התרבותי של זה, כמו לצפות בסטאר וורס לראשונה, ולגלות כמה ממנו אתה מכיר רק ממשפטים שציטטו בפניך בעבר.
כן, והאם זה היה קורה אם לא היו מכריחים כל טינג'ר אמריקאי לקרוא שייקספיר בתיכון? אני לא יודע. אני בטוח שיש הרבה מאוד אנשים שלא חושבים ששייקספיר זה משהו שכיף לקרוא ככה בוואקום, אבל השייקספיר שיש לנו הוא כל כך הרבה יותר מזה. ואותו דבר יכול לקרות עם קעקוע. בגלל שאתה כופה אותו על עצמך באיזשהו מובן, זה אומר שהוא ילך ויתחבר ליותר ויותר דברים בעתיד. אז אני חושב שלרונן מעתיד יהיו עוד הרבה סיבות להעריך את הקעקוע שלו אפילו יותר מרונן של היום. ואני חייב להזכיר עוד דבר אחד אחרון, כי זה בעצם מה שקרה למגדל אייפל עצמו, הקעקוע יכול להפוך לאטרקציה תיירותית. כי בין אם זה משהו ממש יפה, או עשתה משהו מוזר ובולט, זה פתח לשיחה. אני יכול לומר מניסיון שאנשים זרים ממש רוצים לדבר איתי על הקעקוע החדש. הם קולטים את זה בעין והם ממש רוצים לשאול אותי. ואני לא בן אדם שבדרך כלל פונים אליו ככה ברחוב, אז זה הפתעה נעימה כל פעם. זה שובר את הקרח. ובגלל שבמקרה הזה לקעקוע יש הרבה משמעות, יש לי הרבה מה להגיד עליו, אז אם מתחשק לי להעמיק את השיחה, אני יכול לדבר על שואלים וקיפודים, אני יכול לדבר על הפודקאסט, אני יכול לדבר על חגי, אז זה ממש אטרקציה תיירותית בחיים שלי, ואפילו אם לא הייתי אוהב את איך שזה נראה, זה עדיין היה נותן לי מלא מלא ערך.
הבעיה במה שאתה אומר, היא שיש דברים שאני לא בטוח שהיית רוצה לנהל עליהם את השיחות האלה באותו אופן. כלומר, אם הקעקוע היה מחזיר אותך אחורה לאיזושהי תקופה פחות טובה בחיים שלך, לאיזשהו משהו שאתה דווקא ממש רוצה להשאיר מאחוריך, אז כל פעם שמישהו יפתח איתך בשיחה על הקעקוע, זה ייקח אותך למקומות פחות נעימים, זה ייקח אותך למקומות מאתגרים, זה ייקח אותך לדברים שאתה מעדיף לא לדבר עליהם, או אתה יודע, יכול להיות שאתה מוכן לדבר עליהם, אבל עם חבריך הקרובים, ולא עם כל בן אדם ברחוב. זה יכול לשים אותך בסיטואציות יותר מאתגרות. וזה נראה לי החשש הקלאסי מסביב לדבר כזה, שעכשיו אני מרגיש מאוד מחובר למשהו, אבל בהמשך אני לא ארגיש מחובר למשהו, וזה לא חייב להיות משהו סטייל הקעקוע המטופש שעשיתי בטיילת בגיל 14, 16 או 17 או משהו כזה. זה יכול להיות גם תקופה בחיים שאתה כבר לא מחובר אליה, שאתה כבר לא רואה אותה באותו אופן, ודברים כאלה משתנים. זה החשש הגדול. אתה מפספס את זה שהתזכורת הזאת יכולה להיות תזכורת כואבת ולא רק תזכורת חיובית.
כן, זה נכון. הדוגמה הכי מוכרת היא קעקוע זוגי, ואז הזוגיות נגמרת, ואז במקום להיות משהו משמח, זה תזכורת לכאב. ואז הייתי אומר אולי שזה מהווה סוג של תזכורת להעריך את הטוב שהיה, ולא להתמקד ברע, אבל אני מודה שזה מרגיש לי קצת חלול. אז כן, אני לא יכול להכחיש, יש כאן סיכון. ואתה כן צריך לחשוב הרבה על הבדיחה הפנימית הזו, ועל מערכת יחסים שיש לך עם אח שלך, וגם על המערכת יחסים שיש לך עם הגוף שלך, ועל הקונספט של קעקוע, לפני שאתה מתחייב. אבל עדיין, אם ברגע הזה הקעקוע מרגיש לך משמעותי, הוא תמיד יהיה קעקוע שהיה לך משמעותי ברגע הזה. ואתה תמיד תהיה בן אדם שהיה הבן אדם הזה. קשה לדעת עכשיו בדיוק מה תחשוב עליו בעוד הרבה שנים, אחרי שהצטברו על גביו זיכרונות וכישורים, אולי אפילו איזו צלקת. אבל אני עדיין חושב שזה אימור די בטוח, שהוא ישמר את המשמעות שהייתה לו, וכנראה היא אפילו תתחזק ותתפתח בדרכים שאתה כרגע לא מסוגל לנחש. אז העצה שלי לרונן של היום היא, תסמוך על רונן של העתיד. הוא יבין.
אורן, יצא לך פעם לקרוא את האיליאדה?
האמת היא שלא, וזה פער שדי מפריע לי. אני באמת צריך לקרוא את זה.
קודם כל אני רק אגיד, תקרא את War Music של כריסטופר לוג, זה מעין תרגום לאנגלית עם פרשנות מודרנית, סופר מגניב, לא של הכל, אבל אני שם את זה בצד. אז מבחינתי, האיליאדה הייתה דבר ששמעתי עליו די הרבה במשך הרבה שנים, ידעתי על קיומו, אפילו נראה לי שכטינג'ר קניתי עותק הביתה, אבל לא ממש פתחתי אותו, וזה היה ככה הרבה שנים. אבל כשהגעתי לאוניברסיטה ולקחתי את הקורס יצירות מופת בספרות עולם, היצירה הראשונה שהתחלנו ממנה, ממש הארכיטיפ של כל הקונספט של מה זה יצירות מופת, הייתה כמובן האיליאדה. השיר האפי שנכתב על ידי המשורר היווני הומרוס, שיש ויכוח על האם הוא היה אדם אחד או הרבה אנשים או כל מיני דברים כאלה, שמתאר את הסיום של המצור על טרויה, את הסוס הטרויאני, את כל הדברים האלה. הסוף של המלחמה וכמות האנשים המשוגעת שמתו שם, והכל מסביב לזעם של אכילס, שהמלך היווני אגממנון התייחס אליו בזלזול, וכתגובה הוא פשוט יצא ברייג' קוויט ומלא אנשים מתו, וזה דרמה ממש ממש משוגעת על כעס ואהבה ושנאה ומלחמה ומוות וחיים ואלים שמתערבים בחיים של בני אדם, יצירה שממש קל להפוך לסרט הוליוודי, למרות שקשה להגיד שהצליחו לעשות את זה היטב.
כן, וזה גם הפריקוויל לאודיסאה, עוד יצירת מופת על אודיסאוס והדרך שלו הביתה מהמלחמה.
אז ברור שכללו את היצירה הזאת בקורס יצירות מופת, אבל כל הקטע הזה של להחליט איזה יצירות נכללות בקורס יצירות מופת, זה דיון אינסופי. יש בדיון הזה נגיד הרבה פוליטיקה. נניח למה ברוב הקורסים כל או כמעט כל היצירות הן מערביות? ויש כמובן בתוך כל קורס כזה הרבה מאוד התפלספות על מה נחשב יצירת מופת. ממש אי אפשר לנהל את הקורס בלי להיכנס לשאלה הזו. כי אם אתה לוקח כמה מאות סטודנטים ואומר להם, אוקיי, אלה היצירות הכי חשובות, צריך להיות איזשהו משקל מאחורי האמירה הזאת. זה לא יכול להיות מה שלמרצה בא לכלול בקורס.
רגע, יצירות מופת זה היצירות הכי חשובות? חשבתי שזה היצירות הכי טובות.
אז זאת יכולה להיות תשובה אחת למה נחשב יצירות מופת, היצירות הכי טובות, אבל גם זה כמובן שאני במחלוקת, טוב בעיני מי, טוב מאיזה בחינה, קשה לסיים את השיחה הזאת, ויש את התשובה המעצבנת הזאת של קשה להגדיר מה זה יצירת מופת, אבל אנחנו יודעים לזהות אחת כשאנחנו רואים אותה, ויש תשובה שהתייחסנו אליה בפרק 26 שלנו, להיות אדם משכיל זה כמו הולוגרמה, שאומרת שיצירות מופת הן יצירות שעוסקות בדברים מהותיים נורא לחוויה האנושית, שגם היום רלוונטי מאוד לקרוא את התופת של דנטה, כי יש שם אמירות על טוב ורע שעדיין יש מה לעשות איתן היום, וכן הלאה, זה הכל ממשיך להיות רלוונטי, זה על הדברים הכי אמיתיים.
אתה קצת מצחיק אותי, כי מהטון זה נשמע כאילו אתה לא לגמרי מאמין בזה, אבל זה היה המודל שלך, נכון? אני מבין שאתה חשבת על זה עוד מאז פרק 26.
אני עדיין מאמין בזה, באיזשהו מובן, אבל בוא שנייה תחשוב על מה שהרגע אמרתי, נגיד על העניין הזה של זה עוסק בדברים נורא מהותיים לחוויה האנושית. יכול להיות שיצא ספר נגיד לפני שנה או שנתיים, שממש מזקק את התחושת בדידות העמוקה שהרבה מאיתנו חשו בתקופת הקורונה. זה נוגע בתחושה אנושית ממש ממש בסיסית של להיות לבד ומה קורה כשהציביליזציה זה מרגיש שהיא מתפרקת. אז אולי זה משהו מדהים, אבל זה מלפני שנתיים, מישהו יכניס את זה לקורס יצירות מופת? ברור לך שלא, אז מה כן?
טוב, באופן כללי לא מכניסים לקורסים באוניברסיטה דברים בני שנה שנתיים, אפילו במדע, נכון? נראה לי שכולם מסכימים שדברים צריכים לעמוד במבחן הזמן. שאם זה מדע, אז נניח בהתחלה רק המומחים הכי גדולים הסתכלו, ואז אם כל המומחים מסכימים שזה הגיוני, וזה מתחבר לעוד דברים בהמשך, אז לאט לאט זה יפעפע עד שזה יגיע לתואר הראשון או לתיכון בעתיד הרחוק, אחרי שזה ממש הוכיח את עצמו. ואני מניח שאפשר לעשות היגיון דומה גם בספרות, למרות שמה זה אומר להוכיח את עצמך בספרות.
אז יש לי השגות על מה שאמרת, בעיקר על זה שכן, בקורסים באוניברסיטה כן מדברים על מחקרים מלפני כמה שנים, כולל דברים שאחר כך הסתבר שיופרחו, אבל כן מדברים על what's the cutting edge, כמובן ששוב, אתה נוגע במשהו נכון פה, שככל שאתה מביא את זה לאנשים יותר בתחילת הדרך, אז אתה מבסס דברים שהחזיקו מעמד יותר זמן, ולאנשים בתארים מתקדמים יותר, אתה יכול להגיד, והנה מאמר מלפני חודש. אבל יש פה איזה עניין, וזה העניין של להוכיח את עצמך. בוא שנייה נחזור לאיליאדה. יש ויכוחים על שנת המקור של האיליאדה. היא בעצם תמלול של שירה שמשוררים היו משננים בעל פה ומדקלמים אותה ברחבי יוון לכל מיני קהלים. אבל בגדול מדברים על זה שהשנה הכי מאוחרת שהאיליאדה הייתה יכולה להיכתב בה היא כנראה באזור שנת 630 ואולי 100 או 200 שנים קודם לכן. כלומר, האיליאדה היא יצירה שאנשים בעולם המערבי קוראים ומדברים עליה כבר בין 2700 ל-2900 שנה או קצת יותר. זה המון המון זמן. הדבר הזה מתחבר לתופעה שנקראת אפקט לינדי. בפשטות, אפקט לינדי אומר שתוחלת החיים הצפויה של דברים שהם לא ברי חלוף, כלומר לא דברים שמתקלים ומתפרקים מעצמם, למשל טכנולוגיה או רעיון מסוים, אז תוחלת החיים הצפויה שלהם היא יחסית לגיל הנוכחי שלהם. או במילים אחרות, אם רעיון מסוים או טכנולוגיה מסוימת או ספר מסוים הם בני שנה, אז קשה לדבר על זה שהם יהיו קיימים יותר משנה קדימה. אבל אם רעיון מסוים הצליח לשרוד בתודעה הציבורית במשך 200 שנה, אז יש סיבה טובה לחשוב שהוא ישרוד לפחות עוד 200 שנה. כמובן שזה לא חישוב מתמטי מדויק, וכמובן שיש חריגים עם תיאוריות שמופרכות ודברים כאלה, אבל קל לראות את הנכונות של האמירה הבסיסית. אם משהו קיים כבר זמן מסוים, אז הוא הוכיח בוודאות שיש לו את היכולת להיות עמיד ולהחזיק מעמד ולמשוך את תשומת הלב והאהדה והחיבה של אנשים במשך תקופת הזמן הזו. אז בהתאם יש סיבה טובה לחשוב שהוא יחזיק מעמד לעוד תקופת זמן כזו. עצם העובדה שהרעיון שרד אומרת שיש לו את היכולת לשרוד.
אני אוהב טיעונים כאלה מופשטים שבעצם לא דורשים כמעט שום ידע ואפשר להסיק איזה משהו קונקרטי לגביהם. יש טיעון דומה לגבי כמה זמן עוד יהיו בני אדם. הטיעון אומר משהו כזה. נניח שאנחנו מקבלים שאי פעם יהיו מספר סופי של בני אדם. אולי מאוד גדול אבל סופי. כי בסוף לא יודע, השמש תיחבא והסיפור ייגמר מתישהו. עכשיו, מה הסיכוי שאני באופן אישי ב-5% הראשונים של בני אדם שאי פעם יוולדו. והתשובה היא בעצם 5% כנראה. כלומר, אין איזו סיבה שאני אבלד דווקא בהתחלה, לעומת להיוולד בכל נקודה אחרת על פני ציר הזמן. אז אם אני לא ב-5% הראשונים שאי פעם נולדו, אז אני יכול להסיק שבסבירות של 95% לא יהיו יותר מאשר 6,000 מיליארד אנשים אי פעם. ואז אפשר לחשב שהאנושות כנראה לא תשרוד יותר מכמה אלפי שנים. משהו כמו 95% סיכוי להכחדה תוך 9,000 שנה. פשוט מזה שהמקום שלי בציר הזמן הוא רנדומלי, אז הוא כנראה לא ממש בהתחלה.
העניין שגם זה טיעון שעובד לפי אפקט לינדי, נכון? כי אם מישהו ינהל את אותה שיחה עוד 5,000 שנה, והוא עדיין יגיד מה הסיכוי שזה בסבירות של 95%, אני לא ב-5% הראשונים, ואז ידה ידה, אז הזמן מתארך, נכון? כי אני יודע שזה יחזיק מעמד this far. ואני לא יודע איפה אני בתוך הרצף הזה. אז בלי לדעת שום דבר מעבר לכמה זמן עבר, אני לומד משהו על אורך החיים האפשרי או הסביר של התופעה. והטיעון הזה עובד מאוד מאוד טוב כשמדברים על מה זה יצירת מופת. וכשאשכרה מדברים על איך קובעים סילבוסים של יצירות מופת, רואים שהדיון על מה כן ומה לא, מלבד הכוכבית הזאת של, אתה יודע, יש זמן מוגבל בקורס, ואז פשוט מורידים דברים שכולם מסכים שהם יצירות מופת אבל אין זמן, אבל ככל שאתה מתקדם בציר הזמן, אנשים יותר ויותר מתווכחים על האם הדבר הוא בכלל יצירת מופת. כי לכלול את האיליאדה והאודיסאה זה ברור, זה הדבר הכי ותיק שהחזיק מעמד פחות או יותר. לכלול מחזות של אוריפידס או את האיניאדה של וירגיליוס, אין שאלה. כל אלה שרדו אלפי שנים. ואז אם מתקדמים קדימה בזמן לימי הביניים, אז יש לנו את הקומדיה האלוהית של דנטה, שכבר 700 שנה ממשיכה להלהיב קוראים, סופרים, במאים ויוצרים משחקים עד היום. ואחר כך יש לנו את שייקספיר, שאתה כבר הזכרת בחלק הקודם, ושראיתי הצגה שלו ממש השבוע, כמו שאמרתי. אבל ככל שמתקדמים, מתחילים לשאול את השאלה, רגע, הדבר הזה באמת הוא יצירת מופת? או שהגענו לשלב שמי שמלמד את הקורסים, הכניס לקורס איזה סופר מהברנג'ה של הדור הקודם וזהו. ככל שאנחנו מתקרבים להווה, מה שמלמד אותנו אפקט לינדי, הולך לכיוון ההפוך. זה החזיק מעט זמן, אז אין סיבה שאם אני מלמד את הסטודנטים של היום על משהו בין 5, יכול להיות שעוד 20 שנה הם יגידו, וואי, למה למדתי על הקוריוז החולף הזה שכבר לא חשוב, ונהיה יותר קשה להצדיק יצירות ככל שהן יותר חדשות.
האמת היא ממש מרגישים את זה לדעתי בשיעורי ספרות בעברית, כי הקאנון בעברית הוא כל כך צעיר, השפה קיימת בצורה הנוכחית שלה פחות מ-100 שנה, ואז בהגדרה כל דבר שבוחרים הוא פחות עבר את המבחנים האלה. אני זוכר שלימדו אותנו בתיכון, לא יודע, מאיר שלב, ואני הרגשתי כאילו סתם המורה הורידה ספר מהמדף שלה שהיא נהנתה לקרוא. זה איכשהו מרגיש פחות אמיתי.
עכשיו, יש לזה כמובן אפקט, מה שנקרא self-reinforcing, נכון? אם אתה תיקח יצירה בת 10 ותלמד אותה כיצירת מופת, אז אתה מחזק את המעמד שלה באופן הזה, וככה אנשים מעצבים תרבות במידה רבה. אבל כן, הוויכוח על ספר יעשה פחות ופחות דרמטי ככל שעבר יותר זמן. כלומר, כשאנחנו למדנו את ביאליק, זה מאוד שונה מכשההורים שלנו למדו את ביאליק, כן? כי פשוט עברו באמצע איזה 30-40 שנה, ובזמן הזה, כן, הוא בהחלט הוכיח שהוא שורד יותר זמן, בין אם הוא שורד בגלל שהממסד תומך בו ומלמד את זה, ובין אם בגלל האיכות הפנימית שלו.
כן, וגם כמו שאמרתי קודם על שייקספיר, בזמן הזה מאז שההורים שלנו למדו את ביאליק, אז היו זמרים שהלחינו שירים של ביאליק, היו אזכורים שלו בלא יודע, סדרות טלוויזיה או ספרים חדשים, ובין אם זה באמת טוב במרכאות או לא, זה קיבל מעצם העובדה שכולם מכירים את זה, עוד כוח ועוד עושר תרבותי.
וכאן אני רוצה לחזור לשאלה של רונן. רונן, אתה תיארת לנו קונספט לקעקוע שמתבסס על בדיחה שיש לך ולאחיך מאז שאתם ילדים, כלומר לפחות מה, 20 שנה? מה זה אומר לנו? זה אומר שיש לנו יסוד טוב להאמין שהבדיחה הזאת תמשיך להיות חשובה עבורכם לפחות עוד 20 שנה קדימה, כי היא החזיקה מעמד עד עכשיו. וזה מבחן ראשון טוב לרצון בקעקוע. לקעקע על עצמך הסצנה מסרט שיצא לפני חודש והלהיב אותך מאוד, אולי שווה להמתין עם זה קצת. מי יודע אם הסרט הזה יהיה עד כדי כך משמעותי עבורך עוד שנה או עוד 5 שנים. דיברנו כבר לעניין של לעשות קעקוע עם בן או בת זוג, ולשמוע סיפורים כמו הייתי שיקור ונכנסתי לסטודיו קעקועים ויצאתי עם פרפר מעל התחת, יש סיבה שמשתמשים בסיפורים האלה כדי להזהיר אותנו. אבל אם מדובר ברעיון שהולך איתכם כבר הרבה זמן, או אפילו הרבה מאוד זמן, משהו שבאמת מהותי לכם, אז החיבור שלכם לרעיון הזה נמצא בסכנה הרבה יותר נמוכה להפוך ללא רלוונטי. במובן הזה, הכיוון שרונן מציע הוא כיוון טוב באופן בסיסי, כי הוא לא מבוסס על תשוקה רגעית. ואם אתה מסתובב איתו כבר 20 שנה, אז באיזשהו מקום, אם לחזור להתגור שנתתי לאורן קודם, אז וואלה, אתה כנראה בסדר שיזכירו לך את התקופה הזאת, כי זו תקופה של 20 שנה, זה הרבה מאוד מהחיים שלך, ויש לך זיכרונות חיוביים לזה כבר היום, זה משהו שהוא מייצר עבורך זיכרונות חיוביים, אז אפשר הרבה יותר לסמוך עליו.
אני חושב שיש לך פגם מובנה במה שאתה אומר, בדיוק מאיפה שהתחלת, שיש דברים שהם בני חלוף, ולכן התופעה הזאת לא תופסת עליהם, ובני אדם הם בני חלוף. אז אני לא חושב שאפשר לחשוב על קעקוע בתור יצירת מופת שתשרוד את הדורות וכולי, אלא זה חלק מלהיות בן אדם, זה חלק מלעצב את החיים הזמניים שיש לנו בצורה הכי טובה, ולכן אני חושב שזה מבחן מחמיר מדי. כלומר, כל דבר שמרגיש לי אמיתי עכשיו, אז זה מעוגן בזמן. לא יודע, היום אני בן 28 ואני נורא אוהב לצאת למסיבות ולרקוד ולהשתכר. אז בדיחה שנראית לי מצחיקה, גם עם ילדות, זה כנראה קשור לתקופה הזו בחיים, שבה יש לי תחומי עניין מסוימים, הרגלים מסוימים. עוד 20 שנה, כשאני כבר עדיף לשבת בבית, ולא יודע, אני אצפה לנכד ראשון, או מה שלא קורה בגילאים האלה, אז זה יהיה תקופה אחרת. ולכן אני חושב שלצפות שזה יהיה רענן תמיד כמו איליאדה, זה רף גבוה מדי.
לא צריך לצפות שזה יהיה רענן תמיד, אלא שהיחס שלך לרעיון הזה הוא אולי ישתנה, אבל אתה יודע כמה הוא יכול להשתנות. כלומר, יכול להיות שזאת תהיה תקופה שהשארת מאחוריך בחיים, אבל הרגשות שלך אליה עדיין חיוביים. זה לא משהו שיש לך עוינות כלפיו או משהו כזה, כי עובדתית, הנה עברו 20 שנה, ואין לך עוינות לתקופה הזאת. כלומר, זה משהו שכן נשאר איתך. ואתה צריך לבדוק האם הרעיון שאתה רוצה לקעקע, הוא באמת בר חלוף או לא. כלומר, אתה יודע, כמו שאי אפשר לומר על טישרט שיש לך 20 שנה, מאז שאתה טינג'ר, שהיא תחזיק עוד 20 שנה, כי זו טישרט והיא מתקלה, אז יש דברים שקשורים מאוד לזמן ולמקום. סתם דוגמה, אני עשיתי דוקטורט, אז זה אומר שהחיים שלי סבבו סביב קמפוס הר הצופים בירושלים, איזה 13 שנה. ואז הקשר הזה, שהיה מאוד מהותי לחיים שלי, קרס בין לילה, באופן מאוד צפוי. אז אני יכול להסתכל על הרעיון ולהגיד מה הסיכוי שהרעיון הזה ישתנה. לדעת שהוא החזיק מעמד לאורך איזושהי תקופה, זה דרך טובה לדעת את זה. מעבר לזה, אפשר להרחיב את המבחן הזה של אפקט לינדי לעוד תחומים. קודם כל, למחשבה על לעשות קעקוע. ממש המחשבה של זה דבר שאני רוצה לעשות. אני התחלתי לחשוב על לעשות קעקוע בערך שנה, שנה וחצי לפני שעשיתי את הקעקוע הראשון. אמרתי בתחילת הפרק, הקעקוע שאורן ואני עשינו, זה משהו שהתחלנו לדבר עליו לפני איזה 8-9 חודשים, ופשוט נשאר בשיחה בינינו לאורך התקופה הזאת, on and off. אז לקחת את הזמן להתרגל למחשבה על קעקוע זה גם חשוב. זה אומר שאתה מוודא שההחלטה לא תהיה נמהרת. אז רונן, אם האח שלך הציע לך את הרעיון הזה לאחרונה, בואו קחו קצת את הזמן, תחשבו על זה, תדברו קונספטים עיצוביים, ותראו מה אתם חושבים על הקונספט עוד חצי שנה, כשהיה לכם זמן לשבת איתו ולדמיין אותו, ולדמיין מה אתם לא תאהבו בו, ולדמיין מה אתם כן תאהבו בו, ואם הוא שרד איזשהו זמן, שוב, אני לא מציע לך לחכות 20 שנה, אבל תוסיף את הבחינה הזאת, וזה נותן לך עוד רמה אחת של ודאות.
אבל חגי, זה לא מה שאני ואתה עשינו. אמנם היה לנו רעיון כללי הרבה זמן, אבל הסקיצה שהיא עכשיו על האור שלי, אני ראיתי אותה לראשונה 4 שעות קודם, כי האמן שלחנו אותה ממש באותו בוקר. ואפילו אז, הגרסה שלך הייתה בלי צבע, והוא ממש לקח סקיצה בשחור לבן, ואת הצבעים של הקעקוע שלי, והוא ממש בלייב החליט איך לצבוע כל פיקסל ואת כל הפרטים הקטנים. אז איך אתה יכול להסביר את זה? אתה לא מתנהג לפי הכלל של עצמך, נראה לי.
זה באמת אתגר בעולם הזה של קעקועים, כי באמת רוב המקעקעים לא סוגרים איתך על עיצוב חודשים מראש, מסיבה די ברורה, אם הם ישלחו לך אותו מראש, אתה יכול ללכת למקעקע אחר שיעשה את אותו הדבר, ויש איזה רתיעה מהדבר הזה. את הקעקוע הראשון שלי, עיצבתי מהותית ביחד עם המעצב ביום של. כלומר, ישבנו ועיצבנו ואז שמנו אותו. ראיתי את התמונה בעצם חצי שעה לפני שהייתה על האור שלי. אז זה באמת אתגר. אבל אפשר להיערך גם לזה. ההיערכות הכי חשובה היא באמת העניין של הקונספט. אבל קונספט לא רק ברמה של וואלה, אני רוצה שואל. זה לא מספיק. זה יותר ברמה של להסתכל על הרבה קעקועים, הרבה עיצובים, לחשוב על קונספטים, לחשוב על צביעה, אתה רוצה צבע שחור לבן, נגיעות צבע עדינות בלבד, אתה רוצה סגנון ריאליסטי או צבעי מים או ליין ארט, מה אתה רוצה? וגם האלמנטים, אתה רוצה קיפוד, אתה רוצה שואל, מה אתה רוצה שיופיע, אתה רוצה משהו אחר? וככל שתעבוד על זה יותר ותחשוב על זה ו-you'll immerse yourself, תשקע בתוך העולם הזה ותחשוב על סוגים שונים של עיצובים, אז כשתראה את העיצוב הסופי, אתה תדע אם זה מתיישר עם הרעיונות שהתחברת אליהם קודם או לא. אתה יכול גם כמובן להתייעץ עם חברים שהסברת להם בצורה מאוד טובה את הקונספט שלך, ואז לשמוע מה הם חושבים. והכי חשוב בתוך זה, אל תפחד לזרוק לפח את המקדמה ששילמת, ופשוט לעזוב ברגע האמת אם אתה לא מרוצה ב-400%. אם אתה רואה משהו ואת אומר, כן, אני מאוהב בדבר הזה, וחשבת על העיצובים האלה איזושהי תקופה, וחשבת על הרעיון של קעקוע איזושהי תקופה, וחשבת על הקונספט שבתוך הקעקוע, תקופה מאוד מאוד ארוכה, 10-20 שנה, דברים כאלה, וואלה, כל זה, אתה יודע, זה לא מבטיח כלום. זה לא מבטיח שאתה תהיה מרוצה לתמיד. אבל זה מגביר את רמת הביטחון שלך.
האמת יצא לי לצאת מסשן קעקועים ממש ממש ברגע האחרון, אפילו יותר מאוחר ממה שאתה מתאר, הייתי כבר בלי חולצה, והמקעקע ישב מאחוריי עם המחט מופעלת ואותה בזז, ופשוט הייתה לי תחושה לא טובה, אז קמתי והלכתי. אז אני מגבל אותך מאוד בעניין הזה. באותו מקרה זה היה עניין של ביצוע, לא שמחתי עליו, אבל גם אם לא הייתי מרגיש בנוח עם הסקיצה, אני חושב שמאוד חשוב להיות מסוגלים לקום ולעזוב.
עכשיו, כאמור, שוב, זה לא מבטיח כלום, וגם דברים מאוד יציבים בחיים שלנו יכולים להשתנות. אנחנו יכולים להחליף מקצוע אחרי 30 שנה, או שלא יודע, כי הקנו איזה רפרנס לסדרה או לגיבור ילדות שאהבנו, והרצנו את הסדרה הזאת או את הגיבור הזה במשך 20 שנה, 30 שנה, ואז שנתיים אחרי שעשינו את הקעקוע, התברר שהבן אדם מטריד מינית, ואז כל הרפרנסים לאיש הזה יהפכו למעמסה, שוואלה, אנחנו לא רוצים אותה בחיים שלנו. זה הכל אפשרי. אין ודאות. אבל יש הסתברות. וברמת ההסתברות אתה יכול להגיד, כן, זה דבר שרוב הסיכויים שאני אהיה מרוצה ממנו. ורוב הסיכויים זה מספיק טוב, כי אנחנו לא יכולים לקבל החלטות ודאיות בחיים, אם נחכה רק לוודאות מוחלטת, זה לא ילך לנו, יהיו החלטות הרבה יותר משמעותיות וקבועות עבורך מאשר קעקוע, אלה החיים, יש החלטות שאי אפשר לטפל בהן באמצעות 10 מפגשים אצל רופא אור, ואנחנו עדיין מקבלים את ההחלטות האלה עם הרבה פחות ודאות. אז כל מה שאתה יכול זה לוודא כמה שאפשר, וכאן כאמור אפקט הזמן עושה בשביחת העבודה. רונן, בשאלה שלך אתה תיארת לנו כמה דברים שגורמים לחשוב שהזמן משחק לטובתך. אתה חושב על קעקוע כבר הרבה מאוד זמן, אתה רוצה לקעקע קונספט שמחזיק איתך מעמד כבר הרבה מאוד זמן. יש לך את הסיבה לחשוב שזה משהו שבאמת מהותי עבורך. אבל אתה יודע טוב מאיתנו. אם אתה רוצה לקבל את ההחלטה האם משהו ראוי להישאר איתך לעתיד, תבדוק כמה זמן הוא נשאר איתך בעבר.
חגי, אני ממש מסכים איתך לגבי קעקועים ובכלל, שהחלטה ששקלת הרבה מאוד זמן, יש יותר סיכוי שתהיה מרוצה ממנה מאשר החלטה בזיזה, או משהו שעלה לך לאחרונה. אני גם חושב באופן כללי שבאמת, אם אתה רואה משהו ששרד כך וכך שנים, אז יותר סביר שהוא ישרוד לפחות עוד כמות זהה של שנים. אבל אני חושב שהמרדף שלך אחרי איזשהו משהו מדיד להחליט לפיו אם לעשות קעקוע, זה דומה לניסיון למדוד האם יצירה היא יצירת מופת. בשני המקרים הרצון ברור ובמידה מסוימת זה הכרחי, אבל בשורה התחתונה זה בלתי אפשרי. אנחנו מחפשים למדוד משהו שהוא מהותית לא מדיד. ולכן אני חושב שמה שעדיף שרונן נבדוק זה האם הקעקוע שהוא רוצה לעשות משקף משהו אמיתי ומשמעותי עבורו. ואם זה נכון לו עכשיו, זה ימשיך להיות נכון בעתיד שזה היה נכון לו עכשיו. ופקטור הזמן כאן הוא לא הפקטור הכי חשוב.
אורן, אני מאוד מתחבר למודל שלך, אבל אני מתחבר אליו בדיעבד. אני מתחבר אליו כי הוא בעצם מלמד אותנו משהו על החיים, ועל זה שאתה יודע, יש את האמירה הזאת, כל החלטה שעשיתי, כל טעות שעשיתי, כל הדברים האלה הובילו אותי לאיפה שאני היום, ולכן מי שאני היום כרוך באופן בלתי ניתן להפרדה ממי שהייתי בכל יום ויום שעבר. ויש ערך בלהסתכל ככה על עצמך, על הבחירות שלך וגם על קעקועים, כשאתה עושה אותם, גם אם משהו השתנה ביחס שלך אליהם, הם משקפים משהו שהוא כן קיים בתוכך, ואין סיבה להתחרט עליו באיזשהו מקום. אבל אני חושב שאם נלך רחוק מדי עם מה שאתה מציע, אז זה באמת יכול אשכרה לדחוף אנשים לקעקוע סטייל, אני בן 32, סבבה, אני לא בן 18, ואני בלונדון בטיול מדהים, עם חברים, ואנחנו רוצים להנציח את מה שעשינו ביום שישי, אז אנחנו הולכים למקעקע, והוא מקעקע לנו פיינט של בירה על היד. כאילו, אני לא חושב שזו הדרך להתייחס לדברים האלה. הדרך להתייחס אליהם היא באמת להגיד, אם אני מקעקע משהו, אז הוא משהו שיש לי הרבה מאוד חיבור אליו. ואני אגיד איפה המודל שלך יכול להיות יותר נכון. ואני לא חושב שרונה נמצא שם, אבל יש אנשים שנמצאים שם, ולהם זה יהיה יותר נכון. יש אנשים שהגישה שלהם לקעקוע זה הרבה מאוד, בהרבה מאוד מקומות, וכל אחד בגדלים שונים, אבל הרבה קטנים, וכמה גדולים, וכן הלאה, והם מתייחסים לגוף שלהם בתור איזה קנבס מהבחינה הזאת. אחרי שהחלטת את ההחלטה הזאת, אז המודל שלך נהיה עוד יותר נכון. כי אם יש לך קעקוע אחד על הגוף שלך, אחד בלבד, והוא מזכיר לך תקופת זמן אחת בלבד, אז המשמעות שלו והשיקול דעת שאתה צריך להפעיל לפני שאתה מבצע אותו, הם צריכים להיות הרבה יותר גדולים, כי אתה צריך להיות בהרבה יותר ביטחון לגביהם. אם זה הקעקוע ה-14 שלך, אז זה עוד אחד, זה עוד נקודת זמן, וכל נקודת זמן יכולה להיות משמעותית עבורך, וכל אחד יספר איזשהו סיפור אחר, אבל שם המודל שלך יהיה הרבה יותר נכון.
טוב, כרגיל, אנחנו לא אלה שנחליט מי מאיתנו צדק יותר, אלא אתם המאזינים.
כן, יומיים אחרי שהפרק הזה יוצא, נוציא סקר לקבוצת הוואטסאפ שלנו, חובה להשוות, וגם לעמוד הפייסבוק שלנו.
כן, ואתם תוכלו להחליט מי יותר שכנע אתכם. האם זה היה חגי ויצירות המופת של כל ההיסטוריה?
או אורן ומגדל אייפל ובניינים לשימור.
חוץ מזה, אנחנו מזמינים אתכם בחום להצטרף לאותה קבוצת וואטסאפ, חובה להשוות, או לקבוצת הפייסבוק באותו השם. בבקשה, תגיבו, אנחנו ממש ממש אוהבים לראות את הדיון על כל פרק, והכי חשוב, תשאלו אותנו שאלות לפרקים עתידיים.
אז תודה רבה על ההזנה, אני חגי אלקיים שלם.
אני אורן ברנשטיין.
ונתראה בפעם הבאה עם השוואות חדשות.
אז הפרק הקודם היה על כלבים, ולמרות שלי יש פי 2 כלבים ממך, ולכן אני פי 2 מומחה, עדיין אתה ניצחת בסקר 70-30.
כן, 70% מהמאזינים הסכימו איתי שלבחור מאלף לכלב זה כמו מידות של בגדים. כלומר, ההבנה שרוב הבגדים מיוצרים במידות שלא באמת מתאימות לאנשים, שהן מותאמות לאיזה מודל אידיאלי, ולכן נורא נורא קשה למצוא משהו שמתאים, וכמו שבבגדים אנחנו נרצה למצוא משהו שהרבה יותר מותאם אלינו, כך גם באילוף אנחנו נרצה למצוא מאלף שיודע קודם כל להתאים את עצמו לנו ולכלב שלנו.
כן, ורק 30% הסכימו איתי שצריך להפעיל את השיטה המדעית, כי אחרת גם אם המאלף איכשהו מצא משהו שעבד לו בעבר, הוא לאו דווקא יודע למה זה עבד, ולכן אולי זה ייקשל בהמשך בגלל שהוא לגמרי פספס את החלק הכי חשוב בעניין, כמו עם הבריטים שחשבו שהם פתרו את מחלת הצפדינה עם מיץ פירות, אבל אז החליפו את זה בסירופ פירות שאין בו בכלל ויטמין C, וכשהם ניסו להגיע לקוטב, הם פתאום גילו שהצפדינה חזרה ובגדול.
עכשיו תקשיבו, היו מלא תגובות, התפתחו דיונים על חינוך דמוקרטי, חינוך פתוח, איך מגדלים ילדים, יועצת שינה, כל דבר שאתם יכולים לדמיין עליו, ואז אורן ואני עכשיו עברנו על כל התגובות וניסינו, וממש קשה להכניס אנשים באמצע הדיון, אז אנחנו לא יכולים להגיד לכם הרבה מלבד, תקשיבו, בואו לקבוצה, כי מתפתחים תמיד דיונים סופר מעניינים על כל מיני חלקים בפרק שאנחנו אפילו לא יכולנו לצפות, אבל בכל זאת בחרנו שתי תגובות כדי לתת טעימה קטנה לחלק מהטיעונים המעניינים ששמענו מכם.
כן, אז טל כתבה, אני מצביע לחגי. לא הכי חשוב ההתאמה האישית, כמו שחשוב שאיש המקצוע יפגין יכולת להתאמה אישית. אחרת, אתה מדבר עם הודעה מוקלטת.
ובתגובה לזה, כתב מישהו שכתוב בוואטסאפ כ-easy, באותה מידה אפשר לטעון הפוך, שאפשר לדבר עם אדם נורא נחמד שמתאים את עצמו אישית אליך, אבל השיטות שהוא מיישם הן וודו ללא הוכחות. הקושי בהצבעה כאן הוא שקל לדמיין בשתי האופציות, מדעי כללי או מותאם אישית, מקרים בעד ונגד. אז אני מצביע אורן מתוך הנחה שהגישה המדעית אמורה לכלול גם את ההתאמה האישית בשיקולים שלה, אבל להפך זה לא בטוח בכלל.
אני לגמרי מסכים שאפשר להיות גם כביכול מדעי וגם עדיין שרלטן, אם אתה בא עם איזה משהו שהוא סופר מוכח, אבל אתה לא בודק אם המקרים שעליהם זה מוכח, זה המקרה שמולך, ואתה עדיין מתהדר בכל מיני תעודות ודברים כאלה, זה בעצם בדיוק כמו שקרה עם הצפדינה. יש כאן איזה איזון עדין.
ואני חושב שזה משהו שהרבה אנשים התייחסו אליו בתוך התגובות. היה דיון בכלל על הגישה המדעית באופן כללי. הרי הגישה המדעית, בטח במדעי ההתנהגות, היא מבוססת על ההבנה שאנשים הם מאוד שונים, ואנחנו יכולים לטעון רק טענה סטטיסטית על אנשים, ולא טענה מהותית יותר. והרבה מזה, בתוך המדע, זה כולל את ההבנה שצריך לעשות התאמות, כשמנסים ליישם פר מקרה. וזה אתגר מאוד מאוד משמעותי. כל עולם התרופות היום לצורך העניין הוא עולם שבו ידוע לחלוטין שחלק מהתרופות פשוט לא יעבדו על חלק מהאנשים, ואתה מנסה רק לעבור איזשהו סף קריטי. זה מטורף לפעמים לחשוב כמה לא באמת יש לנו תשובות ודאיות לאתגרים רפואיים או התנהגותיים שאנחנו רואים בעולם.
זה נכון, וגם היה דיון על יועצי שינה למשל, שעוזרים להורים טריים להבין איך לעזור לתינוק שלהם להירדם, וזה מטורף כמה שבעיה, קשה לחשוב על בעיה יותר בסיסית בחיים שלנו, מאשר הצורך לישון או הצורך לטפל בתינוק, ועדיין כל הזמן מגיעים אנשים חדשים עם כל מיני תיאוריות חדשות, וחלקם מועילות כנראה, והרבה מהם זה זבל, וכאילו לדעת דברים זה קשה, נראה לי את השורה התחתונה.
ולכן באמת המומחים שהיינו מצפים זה מומחים שיודעים לשחות בין כמה תיאוריות שונות וכמה שיטות שונות שהם לא נעולים רק על שיטה אחת ולכן הם יודעים להגיד וואלה אולי האנשים שמולי השיטה הזאת שעבדה לי עם 90% מהלקוחות שלי ל10% הנותרים היא לא מתאימה ואני צריך לדעת לזהות את זה. או במילים אחרות יכול להיות שגם ביועצים מכל מיני סוגים מה שאנחנו מחפשים זה לא קיפודים אלא שואלים.
לגמרי, יש לי אפילו קעקוע שאומר בדיוק את זה. ואני אוסיף ואגיד שאם מישהו בטוח מדי בעצמו, זה כנראה סימן רע.
טוב, נגיד משהו על ההכנות שלנו לפרק הזה, דברים מעניינים שנתקלנו בהם?
כן, אז אני חושב שההפניה העיקרית שלי היא לאותו ספר שדיברתי עליו כבר בעבר, המוות והחיים של ערים אמריקאיות של ג'יין ג'ייקובס. למרות השם שלו הוא רלוונטי לתכנון עירוני באופן כללי, ואני חושב שיש משהו בחוויה של לקרוא אנליזה של כל נושא, כשזה כל כך חד וכל כך הולך ישר ללב העניין ולא מתעסק מסביב, שזה פשוט מחדד את החשיבה שלך באופן כללי. ואני חושב שזו פשוט דוגמה נהדרת לספר שבאמת משנה את איך שאתה רואה את העולם. אז המלצתי עליו בעבר, אני ממליץ עליו שוב, המוות והחיים של ערים אמריקאיות.
ואני אגיד שתי מילים, על, כמובן אני יכול לשלוח אתכם לקרוא את האיליאדה, תמצאו תרגום טוב, אני ממש רציתי לצטט קטעים מתוך התרגום של, הקלאסי של צ'רניחובסקי, שהוא ממש מדהים במובנים מסוימים, אבל הוא כמעט בלתי ניתן להבנה בגלל השפה, שפשוט השתנתה כל כך הרבה, והניסיון שלו להתאים למשקל וזה, זה מאוד מאוד מאתגר. אבל המלצה יותר ספציפית שאני רוצה לתת לכם, זה למי שמסתדר היטב באנגלית, זה הספר או הסדרת שירים שנקראים War Music, של המשורר הבריטי כריסטופר לוג, שבעצם לאורך ממש עשרות שנים, עבד על תרגום לאיליאדה לאנגלית, שהוא בעצם לא ממש תרגום, אלא סיפור מחדש, כולל התייחסויות למסוקי קרב, ולדברים יותר מודרניים אחרים, והכל ממש מעביר, את הסיפור של האיליאדה לסביבה שמרגישה יותר מודרנית. וזה מאוד מעניין, כי זה בעצם איך שאנחנו בדרך כלל רואים נגיד שייקספיר, אני חושב שמעטים מכם, גם אם תנסו, אתם לא כל כך תלכו ותראו מחזה של שייקספיר, שבו כולם לובשים בגדים מפונפנים כאלה של המאה ה-16. זה יהיה יותר, לא יודע, אני ראיתי את המלט השבוע, ובאמת בהמלט כולם היו לבושים בבגדים כאלה של תחילת המאה ה-20. והיו רובים, וכולם היו בחליפות, כאילו הכל היה מאוד, לא מודרני של היום, אבל מחודש, כדי להביא את זה לתקופה אחרת. ואני אגיד על זה, שאני חושב שזה משהו שמאפיין יצירות מופת. אם אתה יכול לקחת את היצירה, ולהדכן אותה, ולהעביר אותה, והיא עדיין בבירור תהיה יצירה, זה מאותת שיש לך פה איזשהו משהו, שהוא מעבר, שהוא באמת מסוגל לשרוד את הזמן, כי אפשר לקחת את הסיפור הזה, הוא יחזיק מעמד מאיזושהי סיבה, ואפשר לצקת אותו לתוך זמן ומקום אחרים, או אנשים אחרים, והוא עדיין יעבוד.
אני מרגיש צורך להזכיר מישהו, שהוא קצת נוכח בהדרו מהפרק הזה, ומהחלק שלך, על אפקט לינדי, וזה נסים ניקולס טלב, שהוא כותב כזה של מדע פופולרי, ויש לו לא אחד, אלא שני ספרים, שהלינדי אפקט הוא רעיון מרכזי בהם, לאחד קוראים anti-fragile, על דברים שמחזיקים הרבה זמן, ולשני קוראים skin in the game, והסיבה שלא דיברנו עליו זה כי הוא אפס.
אני לא מסכים עם האפיון הזה, אני חושב שהוא בן אדם רעיל, הוא בן אדם לא נעים, הוא בן אדם דוחה, הוא בן אדם שמאוד מאוד גס ומאוד אוהב להיות גס, כי הוא לא גס במובן של מילים גסות, אלא הוא פשוט אכזרי, מתאכזר לאנשים אחרים בלי שום בעיה, וזה באמת לא נעים, גם לקרוא את הספרים שלו זו חוויה לא נעימה, אבל אני אתן פה איזה כתב הגנה קטן עליו, כי באמת אפשר ללכת לקרוא את בלתי שביר, כדי ללמוד עוד על אפקט לינדי ועוד דברים בעולם הזה. הקונספטים שלו מועילים. הקונספטים שלו, אם הם היו כתובים בספר יותר קצר ועם פחות העלבות, הייתי ממליץ אפילו בלי להסס, בגלל שהם כתובים בספר מאוד ארוך, שלא לצורך, ועם הרבה העלבות, אז אני קצת מהסס, אבל אלה קונספטים מועילים. אני חושב שללמוד אותם יעזור לכם להתמודד יותר טוב עם קבלת החלטות בתנאי אי ודאות בחיים שלכם, למרות שהאיש הוא בלתי נסבל, וזה מקום שצריך לדעת להפריד בין הבן אדם לבין הרעיונות שלו.
כן, טוב, אני לא קראתי את Skin in the Game, הספר שלו מלפני כמה שנים, בגלל ששמעתי רעיון איתו, וביקשו ממנו ככה בכללי להסביר את הקונספט, והוא הסביר אותו על ידי להגיד שהוא, ניקולס טלב, הוא דוגמה למישהו טוב, שיש לו skin in the game, לא משנה בדיוק מה זה אומר, ואנשים רעים שאין להם, זה למשל סטיבן פינקר, המתחרה שלו בתחום המדע הפופולרי. ובאותו רגע הבנתי, אוקיי, הבן אדם הזה לא רציני.
אז skin in the game זה ספר שבאמת לא קראתי אותו בערך מהסיבה הזאת, שהוא מרגיש שהוא הולך יותר מדי עמוק לתוך, בואו נעליב אנשים שמבחינתי הם אפסים, וזה אני באמת לא... כאילו זה האופי של הספר, השם שלו מדבר על, אתה צריך להקשיב לאנשים שיש להם מה להפסיד, והוא אומר, כמובן, ולי יש מה להפסיד. עכשיו, מה יש לך להפסיד? אני, מה זה האמירות האלה? אני לא מבין את הטיעון, וזה גרם לי לחשוב שאני אקבל יותר דברים שאני לא אוהב מאשר דברים שאני כן אוהב, אבל שני הספרים האחרים שלו, שוב, למרות המקומות שבהם הוא בלתי נסבל, אז הספרים הקודמים שלו, ברבור שחור ואנטי שביר, הם מאוד 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 נגישים, והם מאוד עוזרים לכם לחשוב על קונספטים חדשים, שבאמת ישפרו לכם את החיים, אז אני לא חושב שהשתמשנו בהם כמודל, אם זה אכן המצב, ואני צריך לבדוק את הארכיון שלנו, אז אני אצטרך להשתמש בזה מתישהו כמודל, אבל בכל מקרה, אני כן ממליץ לקרוא, פשוט קחו את זה כדור נגד בחילה קודם.
אוקיי, אז אנחנו נעצור כאן הפעם. אני אורן ברנשטיין.
אני חגי אלקיים שלם.
ביי!